קצת פחות קשור לקבלה, אבל כדי סביב גופה מאוד, כהכנה לשבועות, והנושא הוא הקדושה. אז דרך המשפטים הראשונים אני אנסה להגדיר את הנושא, ואחר כך נמשיך בעניין. אז הכותרת היא הפרישות והדרך המנוצח. ולמה הדחתי את זה כנושא של הקדושה? מכיוון שאתם זוכרים לספר ויקרא, דווקא בהתחלת פרשת קדושים, אז הפסוק אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני, השם אלוקיכם. ויש מחלוקת בין הפוסקים הגדולים, אם יש מצווה מיוחדת של הקדושה, וזה דעת רוב המפרשים, תראו ברש"י, קדושים תהיו, פירושים תהיו. ולכן זה קשור לנושא שלנו. לפי ההגדרה של הרב פה, ואני לא זוכר, לא יודע אם זה ההגדרה של הרב עצמו או של הנזיר, אבל בכל זאת זה ההגדרה של הספר. הפרישות מורה על הערך של הקדושה, על המידה של הקדושה. ואני חוזר על המחלוקת שיש בין המפרשים. אם הקדושה היא מצווה מיוחדת בין תרי"ג המצוות של התורה, או אם זה מידה מיוחדת, מידה מסוימת של נטייה לקדושה, אבל שזה שייך למידות ולא למצוות. האם הנושא הוא מספיק ברוך, כן? יש ערכים שנקראים מידות. להיות צדיק, להיות טוב, להיות בעל חסד, ויש מצוות. אז אנחנו מוצאים בתורה פסוק שאומר קדושים תהיו. וצריך להבין אם זה מצווה ממצוות התורה, אחת מתרי"ג המצוות, או אם זה אזהרה, או אם זה לא רק אזהרה, גם הבטחה, נראה את זה אחר כך. אבל הנושא הוא פשוט מאוד. אם צריך למנות את המצווה של הקדושה כאחת מהמצוות, ומה היא ההתנהגות של אותה המצווה, או אם זה עניין של אזהרות של התורה, להיות טוב, להיות קדוש וכן הלאה. ובמחלוקת ההיא יש שתי עמדות לפי דעתי קוטביות, כך אומרים, של הרמב"ן, שאומר שזה מצווה מיוחדת, והוא מסביר איזה מצווה היא, הפרישות מן העריות, לפי הרמב"ן. סליחה? לפי רש"י גם כן, כן. אמרתי רש"י כבר. לא, זה הולך לאותו דרך. גם רש"י אומר שזה מצווה מיוחדת, הפרישות מן העריות, הרמב"ן חוזר על זה, והוא מוסיף שיש כלל בתלמוד, קדש את עצמך במה שמותר לך. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, זה מצווה מיוחדת, יש איזה שטח של התנהגות שלפי התורה זה, נאמר, נטרלי, כן? זה מותר, והמצווה של הקדושה זה להחמיר על עצמו דווקא באותו תחום שהתורה התירה את בהתנהגות שלה. ויש עוד שיטות אחרות. ביקשתי לסגור, אבל עכשיו אני מוכרח לבקש לפתוח, כי... אם יש שקות שם, זה בסדר. טוב. אבל בניגוד לזה, הרמב״ם אומר בפירוש, בספר המצוות, שיש כללים כאלו, אזהרות של... כלל התורה, ואי אפשר למנות את זה כמצווה מיוחדת מן התורה. אתם מבינים את הנושא, כן? אז אני אתחיל במה שאומר הרמב״ם דווקא. בספר המצוות יש לו 13 שורשים של הגדרות, מה זה מצווה מדורייתא, מה זה אין מצווה מדורייתא, ובשורש הרביעי הוא אומר שאין ראוי למנות הציוויים הכוללים התורה כולה. לפי דעתו יש הרבה פסוקים, כולל הפסוק הזה של קדושים תהיו, שאי אפשר למנות אותו כמצווה מיוחדת מתרי"ג המצוות, מכיוון שיש בו ציווי כולל של כל התורה. זה מובן? והוא אומר את זה ככה, בצורה בוטה לגמרי, וכבר טעו בשורש הזה, גם כן, עד שמנו קדושים תהיו מצווה מכלל מצוות עשה. ולא ידעו שאמרו, זאת אומרת שהתורה אמרה, קדושים תהיו, והתקדשתם, והייתם קדושים, עוד פסוקים דומים, הם ציוויים לקיים כל התורה כולה. אם כן, יש לנו דעה הראשונה של כמה פוסקים, שיש מצווה מיוחדת של הקדושה, ואני לא רוצה לומר, מתקשים להגדיר איזה מצווה היא, מכיוון שהם נותנים תשובה לזה. ובדרך כלל זה פרישות, זה לשון המדרש שמביא רש"י, ובעיקר פרישות מהעריות. זה מובן, כן? לפי הקונטקסט של הפרק בפרשת קדושים, רואים שיש איזה נטייה לזה. והדעה השנייה זה הדעה של הרמב״ם, שזה אזהרה כוללת, שלא מדובר במצווה מיוחדת, וזה שיטה אחרת לגמרי. זה מובן? ואתם יודעים כבר שהנושא הזה הוא קשור לנושא עוד יותר כללי, שבדרך כלל אצל הפוסקים יש ויכוח, מחלוקת, איך להגדיר פסוק זה או אחר, אם זה מצווה, ציווי, אחת מן המצוות, עשה או לא תעשה, או אם זה בשורה, או אם זה הבטחה. אני לא חושב שצריך לקחת דוגמאות, כן? רק אני מקדים את ההסבר של הרב על הנושא הזה. כשהתורה מדברת בלשון עתיד, למשל קדושים תהיו, גבי הכלל זה בשורה, בגבי הפחת זה חיוב. אנחנו מתרגמים את הלשון העתיד של למשל קדושים תהיו כציווי, כן? מכיוון שהתרגלנו, ואחר כך הרב מסביר באורות, התרגלנו בגלות לקבל את המרות התורה נאמר דרך החיוב, מכיוון שזה הממד של הפרט, כשהפרט מקבל את גילוי התורה, הוא שומע את זה כצו, כחיוב, כציווי, ואחר כך אני אסביר עוד, מכיוון שבגלות שכחנו את חיי הכלל, והיינו חיים את חיי הפרט יותר מחיי הכלל, ולכן הצד השייך לפרט היה יותר רגיל אצלי. אבל כשהתורה מדברת כדי לבקש ממנו מה צריך לקיים כדי להיות צדיקים, נאמר, ואחר כך אני אוסיף קדושים לפי הפסוק של קדושים תהיו, אז היא משתמשת בלשון עתיד. לשון עתיד זה לשון בשורה, זה לשון הבטחה. אפשר להגדיר את זה ככה באופן פשוט. אם אתם באמת ישראל, אז אני מבטיח לכם שתתנהגו כך. זה בשורה. זה מובן? אבל כדי להיות שייך לאותו ישראל, כל פרט ופרט צריך להשוות את הזהות שלו לדגם הזה שנקרא ישראל. ולכן הפרט מקבל בממד של ציווי מה שהכלל מקבל בממד של בשורה. זה מובן? כן. זה לפי פשוט הדברים. אני יכול להוסיף הסבר קצת יותר פילוסופי נאמר. איך אומרים, פילוסופי או פילוסופי? כל פעם אני שופח. מה? שערי כבר. טוב, בסדר. זה... זה דומה עצמי, הם רעים. זה... וזה קשור גם להסבר של הרב המושגים שלי. זאת אומרת, זה צריך להבין. אנחנו כל כך רגילים שלא רואים את הנושא. למה דווקא התורה מתקשרת, איך אומרים, מדברת לבני ישראל, ולא לישראל סתם, דבר אל בני ישראל. כי התורה מדברת לבני ישראל כאומה. ולכן העידן של המצוות מתחיל ביציאת מצרים. היום הזה נהייתם לעם, איך אומר הפסוק, לא ככה בדיוק. היום הזה... מה? נהיית לעם, כן. זאת אומרת שכש... כל עוד היינו בתקופה הראשונה של האבות, אז אין מושג כזה בני ישראל, מכיוון שאין עוד כלל אומה, חברה, שמקבלת את התורה בבחינת מצווה. וזה אותו עניין. בתקופת האבות לא מדברים על מצוות, מדברים על מידות. ההתנהגות של האבות הייתה התנהגות לפי הערכים של התורה, אבל לא בממד של הציוות של החיות. לא היה דבר כזה לצאת מידי חובה. זה היה ההתנהגות שלהם. ולכן דווקא לאומה של צאצאי האבות שנקראים בני ישראל, ניתנה התורה כחוקה, כצו. זה מובן? פעם הסברתי את זה לפי הפסוק הפשוט מאוד, שיתכן שזה ככה בכל העדות. אני זוכר רק בעדה הספרדית, היה מנהג כזה. הפסוק הראשון שהתינוק היה לומד בעברית, זה היה תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זוכרים את זה? גם אצל האשכנזים אני חושב. והפסוק אומר, תורה ציווה לנו, מורשה קהילת יעקב. השאלה הראשונה היא, למה דווקא מורשה קהילת יעקב ולא יצחק ולא אברהם? טוב, זה נושא אחר, רק בקצרה, מכיוון שעם ישראל מתחיל מיעקב. זה ההסבר ההיסטורי, כן? מאברהם יצא גם ישמעאל, מיצחק יצא גם עשיו. אבל זה קשור לנושא של איחוד המידות. אברהם זה מידה מיוחדת, מידת החסד, ויצחק זה מידה מיוחדת, מידת הדין, יעקב זה איחוד המידות, זה מידת האמת. ולכן עניין התורה מתחיל בגילוי כחוקה של ציוויים, דווקא בקהילת יעקב. אבל יש עוד דיוק. תורה ציווה לנו משה. עד משה רבנו, אותה התורה הייתה בבחינת מידות, כן? ויש הרבה מקורות שאומרים שהאבות שמרו את המצוות. פעם למדתי איזה דיוק על זה, שמרו את המצוות. זאת אומרת, הם במשמעות של יין המשומח, כן? זאת אומרת, זו הייתה איזה מין תקופה של הקדמה, אבל התורה, בבחינת תורה, בבחינת תורה ציווה לנו משה, וזה החידוש של משה רבינו, דרכו התורה צוותה. זה מובן, כן? היא מורשה קהילת יעקב, וזה קשור לנושא הראשון. ולכן, כשהתורה מדברת לאומה כאומה, היא מדברת כתעודת זהות. הנה התעודת זהות שלכם. ואם אתם באמת שייכים לאותה זהות, אז אני מבטיח לכם שסוף סוף תקיימו אותה. זה מובן, זה ממש ממד של בשורה, של הבטחה. אבל מה זה אומה? זה סוף סוף מכלול של אנשים פרטיים, וכל אחד במעלה שלו, וכל אחד בדרגה שלו. אז כשהפרט מקבל, שומע אותה בשורה השייכת לכלל, אז הוא שומע את זה כחיוב, כציווי. ציווי למה? לתקן את עצמו כדי להיות שווה, כדי להיות באותה מדרגה של הכלל הזה שנקרא ישראל, ומיד הוא זוכה באותה הבטחה ואותה בשורה. זה מובן? זה דומה מאוד העניין של התפילה. כשאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים כדי לבקש איזה ברכה, כדי לקבל איזה ברכה, כן? ויש הרבה הרבה הבטחות של ברכות השייכות לישראל בתורה. למה זה לא מתקיים? למה צריך להתפלל כדי לקבל את ההבטחות שכבר ניתנו לעם ישראל לפי התורה. למה צריך להתפלל? אז זה שוב ההבדל בין הבטחות ניתנו לכלל, וכשזה יקוים גבי הפחד, הפחד צריך להשוות את עצמו לאותו כלל שקיבל אותה הבטחה. אם הוא זוכה, הוא מקבל. אם הוא לא זוכה, הוא לא מקבל. כל עוד שלא זכה, הוא לא מקבל. אף על פי שהבשורה ניתנה, צריך להיות את הישראל הזה שקיבל את ההבטחות כדי לקבל את הברכות. זה מובן? זה נושא גם כן קשור. אז ההסבר הפילוסופי שאפשר להוסיף באותו כיוון ככה, שאם איזה נפש הוא רגיש לאיזה ערך, הוא, איך אומרים, הוא מכיר בערך הזה, זה אפשר לסמוך עליו שסוף סוף יקיים אותו. זה מובן? זה הנושא של עם ישראל. למה הצג דווקא ניתן בבחינת בשורה? מכיוון שאם אני מסוגל לשמוע במה מדובר, אז זה סימן ששייך לי. אבל דווקא מכיוון ששמחתי את זה וקיבלתי דווקא את השמיעה, אז זה סימן שסוף סוף זה יגיע. זה אותו הסבר במשוך קצת אחר. זה מובן? ייתכן, עכשיו חשבתי על זה, שזה עוד משמעות של שמה ישראל, והיה עם שמוע תשמעו. מספיק להתחיל בשמיעה. אם כבר אתה שומע, זה אפשר לסמוך שסוף סוף אתה תקיים. זה מובן? אי אפשר לשכוח, אם כבר פעם הנפש הייתה רגישה לאיזה ערך, אי אפשר לשכוח את זה, והזמן יעשה את שלו, כל הכוחות הרוחניים יעשו את שלהם, עד שזה יקוים. ולכן, אם התורה דיברה לבני ישראל, זה העובדה היא שהתורה דיברה לבני ישראל, זה כבר הבטחה שבני ישראל יקיימו אותה. ושוב, כדי שזה יהיה במציאות לכל פרט ופרט, אז הפרט מקבל את הציווי לא רק לעשות מעצמו מה שהתורה ביקשה לפי הדיור של הזהות של ישראל, אלא להיות שייך לישראל. אם הוא באמת שייך לישראל, שייך לאותה דמות שנקראת ישראל, אז זה סימן שהוא שייך גם כן לאותו ציווי של התורה. ולכן החיוב הוא קודם כל להשוות את עצמו לזהות של ישראל כדי לקיים את התוכן של הציווי הזה. שיניתי קצת את הדרך הרגילה להסביר את זה, כן? אבל זה מובן, אני מגיע. ולכן אנחנו נמצאים לפני שתי דעות. פוסקים שאומרים שיש מצווה מן המצוות שנקראת מצוות הקדושה, ופוסקים שאומרים, למשל הרמב״ם, לפי מיטב הכרתי, אני מכיר רק הרמב״ם בדעה ההיא, כן? שלא, זה ציווי כללי, זה אזהרה כללית. ויש הסבר פשוט שמסייע לרמב״ם, שהיעד של המצוות זה הקדושה. היעד של כל המצוות זה הקדושה. ולכן צריך ומספיק לקיים את כל המצוות כדי להגיע ליעד של הקדושה. ולכן הברכה שאנחנו אומרים לפני כל מצווה ומצווה היא פשוטה מאוד. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. ולכן זה נוטה לדעה של הרמב״ם, אם זה מספיק מובן, כן? איך משיגים את הקדושה בקיום המצוות. זה מובן, כן? אז נחזור עכשיו לפרק של הרב. וכמובן, כפי שאני אומר הרבה פעמים, הרמב״ם מתכוון לאדם שהוא נורמלי, שהוא טבעי, שהוא מרגיש בזה שיעד של כל מצווה ומצווה זה הקדושה. ולא צריך מצווה מיוחדת שנקראת פרישות, ונראה אחר במה מדובר, נוסף לכל המצוות, ובפרט בהסבר של הרמב"ן, קדש את עצמך במה שמותר לך. כן. אני חושב שזה אותו הסבר תמיד. אם האדם הוא במתכונת, נאמר, האמיתית של מחשבת הבורא, אז זה דעת הרמב"ן. תקיים את המצוות וזה הקדוש. ואם צריך פדגוגיה להתעלות בכל המעלות של הקדושה, אז אנחנו צריכים לרמב"ן, קדש את עצמך במה שמותר לך. טוב, עכשיו אפשר לחזור לטקסט של הרב, הפרישות והדרך הממוצע. אמת הדבר, שהדרך הממוצע הוא דרך החיים המאושרים, הראויים לכל אדם, וצריך להדגיש את זה לכל אדם, וזאת היא עצת השם ברוח התורה. זאת אומרת, פה, בבחינת הכלל של הנושא, הרב מסכים עם הדעה של הרמב"ן במקור אחר, שלפי ההגדרות של הרמב"ן, וזה נמצא בעיקר בשמונה פרקים, מהו הצדיק? הוא שמתנהג לפי הדרך האמצעי. בלשון הרב פה זה הדרך הממוצע. לא נוטה להיות קיצוני בשום ערך, בשום מידה, בשום מצווה. לא מצד זה ולא מצד זה. לא בפחות ולא ביותר. זה נקרא חסידות, זה נקרא חסיד. מי שמתנהג לפנים משורת הדין, אבל ההגדרה של הצדיק לפי הרמב״ם, זה מי שמתנהג לפי הדרך האמצעי, בלשון של הרפו, הדרך הממוצע. לכן אנחנו רואים שבנקודה הראשונה, בשום ספק, הרב מסכים עם משנתו של הרמב״ם בנושא הזה. ולא רק שהוא מוסיף שזה הדרך האמיתי, אלא אומר זה דרך החיים המאושרים. מכיוון שבדרך הממוצע, שוב, אנחנו מוצאים את המושג של איחוד המידות, והאושר, השמחה, וההתנהגות המוסרית, או במדרגה של הקדושה התוראית, עם מושג כזה, או אפשר להשתמש בו, זה שכל המידות מוצאות את מקומן בהתנהגות הייחודית ההיא. ושוב, הדרך האמצעי של המקובלים גם כן, שבין קו החסד וקו הדין, יש קו הרחמים, שהוא הקו האמצעי, זה כמעט אותה הגדרה, ושהוא הקו שבו האדם מחפש את איחוד המידות. מכיוון שכל מידה ומידה מוצאת את השפעתה באותה התנהגות, אז יש שמחה. כשיש ניגוד במצפון, בנפש, כשיש ניגוד בין הקצוות, אז אין שמחה, אין אותה שמחה שייכת לאיחוד הנפש. זה מה. והרב מביא פסוק כדי להסביר את דעתו, והודעת להם את הדרך ילכו בה. אני לא זוכר אם בפסוק יש אשר ילכו בה. פה, אבל בפסוק עצמו.
ילכו בה.
לא, אין אשר. אבל אולי הוא הוסיף, לא זה, מה בדיחה של שבועות, אבל הוא הוסיף אשר, כי זה המילה של האושר, של החיים המאושרים, ייתכן. ואז הודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. זאת אומרת, כשהתורה מתכוונת את הדרך ילכו בה, אתם זוכרים שיש משנה בפרקי אבות בהתחלת פרק השני, כן? דרך שאלה. איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. יש, השאלה היא פשוטה, כמה דרך ישרות, דרכים ישרות יש, עד שצריך לשאול איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, שיבחור לו האדם. האם יש אפשרות לבחור בין דרכים שונות, כולן אמיתיות? כן, יש לכל מידה ומידה, יש דרך ישרה שלה, כן? זה מובן, ופה אין שום שייכות למה שלמדנו בשיעור הקודם, או ישר ואוכלת, כן? זה פשוט, זה דרך קו היושר, זה מושג אחר, כן? דרך ישרה.
אז איזו דרך ישרה? זה הדרך הממוצע, מכיוון שהוא נותן את, את חלקה לכל מידה ומידה מנידות הטובות. והוא מוסיף פה הסבר, שכנראה בא מאיזה מדרש ולא מצאתי אותו, את הדרך זו בית חייהם. זאת אומרת, זה הדרך הממוצע, לפי המושגים שלו, הדרך האמצעי, זה שנותן לא רק סיפוק מוסרי לנפש, אלא שמחה בחיים, בית חיים, במשמעות האמיתית של המילה חיים. לכן, ייתכן, אפשר לקשור את זה למה שחיים זה בלשון, בלשון רבים. יש מכלול של מידות, ואם חסרה אחת, אז אין חי, החיים אינם חיים ממש, ויש איזה דיכאון בנפש. מכיוון שמרגישים שההתנהגות היא עוד לא מוצלחת. יש עוד מידה שתובעת את חלקה. ולכן כדי להיות מאושר בהתנהגות בחיים, צריך איחוד כל המידות, ואנחנו חוזרים לאותם המושג. טוב, זו הנחה הראשונית. זה אמת שקבל לכל אדם, בכלל, הדגם של הצדיק זה הצדיק של הדרך האמצעי. שוב, לפי המושגים של הקבלה, אתם רואים שזה לא לחינם, שהיסוד, לפי הפסוק, צדיק יסוד עולם, דווקא הוא ההתפשטות, הגילוי, ההתגלות של הקו האמצעי, כן? ולא נמצא במקום של נצח ועוד, למשל, כן? יסוד זה התגלות של הקו האמצעי, זה לכל הדבר. מכל מקום, דבר, הסגולה הנשמתית, הוא נותן שיחידים ימצאו בעולם, שאפשר למצוא בעולם יחידים, שההסתכלות העליונה וחיי הפרישות הקיצונית עם הטהרה המופלגה היא נאותה להם. ופה יש כבר התחלה של התשובה למחלוקת בין הפוסקים. לכל אדם ההגדרה, הדגם של הצדיק, זה לקיים את כל המצוות, וזה היעד, התכלית של הקדושה, מכיוון שהתורה היא מקשה אחת, תורה אחת היא. יש פסוק בתהילים שאנחנו אומרים בתפילה, ואולי מישהו יעזור לי, כי יש לי בעיות של אזכרה. מה? לא, זה בתהילים, זה פיקודי השם. ישרים
מסם
חדר. תמשיכו.
בת השם ברא מירה
לעיניים. אולי זה פסוק. אולי זה פסוק הקודם, יש ביטוי כזה.
תורת השם תבדיל מה משיבת נפש. העדות השם למנה.
צדקו יחדיו את זה. משפטי השם. משפטי השם אמת, זה אותו פרק, כן. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. ואני שמעתי פעם מרב עוזיאל, זכרונו לברכה, שהסביר את הנושא הזה ככה, לפי אותו פסוק. הוא נתן שיעור פעם בפריז, לפני המבול. והוא הסביר את זה ככה, יש ששואלים מה טעם מצווה זו ומצווה אחרת. הוא הסביר, אי אפשר להבין טעם כל מצווה ומצווה לחוד. אף על פי שכל מצווה היא עולם בפני עצמה, לא עושים מצוות חבילות, וכל מצווה יש הזכות שלה והמשמעות שלה, מכל מקום הוא הסביר את זה, צדיק צריך להבין את משמעות כל מצווה בהקשר של התורה כולה, משפטי השם אמת, איפה מוצאים את זה, מבינים את זה, מכיוון שצדקו יחדיו כשהם יחדיו. ואחר כך יש תורת השם תמימה, מחכימת פתי. זה בהתחלה, כן. טוב, אז זה העניין. לכל אחד ואחד, ההתנהגות של הצדיק זה דווקא ייחוד המידות, כל התורה כולה, צדקו יחדיו, והיעד של כל התורה כולה זה אותו צדיק שנקרא קדוש. זה מובן. אבל הוא מוסיף. יש יחידים. והיחידים האלו, גם בלשון הרמב״ם, ואם אני זוכר את זה, גם בלשון הכוזרי, נקראים חסידים. ואחר כך חוזר על זה בהמשך הפרק שלו. יש יחידים שבחרו לעצמם לפי טבח הסגולה של הנפש שלהם דווקא את הדרך הקיצוני של הפרישות. אז עכשיו אתם מבינים את הנושא, כן? אבל זה החידוש של הרב מוסיף, כדי לכבוש דרך לעולם כולו. זאת אומרת, הם ההולכים לפני כל העם. צריך לגלות עוד ערך. אז מי שצריך לגלות עוד ערך, הוא צריך לבחור לעצמו את דרך הפרישות הקיצונית, דרך הקדושה לפי ההגדרה של הרמב"ן, מכיוון שזה דבר חדש שצריך להתמסר לו כל כולו. ולכן, אם אנחנו רואים איזה צדיקים יחידים שהם, אם אפשר לומר את זה ככה, משוגעים לדבר אחד, כן? אבל משוגעים לא בעין, אלא באלף, כמו גאון, לא משוגע. אז הם קיצונים במידה אחת. מכיוון שהתפקיד שלהם זה לגלות, לרגל, להיות מרגלים של את הנחשונים, נאמר, של אותה מידה, ואחר כך לגלות את זה לעם כולו, כדי שיקשור את המידה שנגלתה ככה דרך היחידים האלו לייחוד המידות. ולכן יש שתי מעלות שונות לגמרי. מי שתפקידו הוא להתקדם לפי צורך התקופה, לפי צורך הדור, במידה מיוחדת זו או אחרת, אז אם אפשר לומר את זה, לפי מה שהרב יוסיף אחר כך, מותר לו. מותר לו מכיוון שאצלו זה החיים המאושרים. ואם זה לא עניין של חיים המאושרים, זה נושא אחר, כן? לא הסברתי יפה. ואם לא מוצא אותו סיפוק של עושר בקיום התורה שלו, כמו הצדיק הרגיל, כן? למען יתר לך, כמו הצדיק הרגיל שלפי הגדרת הרב, הוא מוצא הדרך של החיים המאושרים, אז זה לא עניין של היחידים האלו, שלא רק מותר להם, אבל יש איזה משימה היסטורית בגילוי התורה, ולכן מגדירים אותה מידה בשם מי שאמרה. זה מספיק טובה? עוד אני מוסיף משפט. כדי לכבוש דרך לעולם כולו, להאיר נתיבות עולמים, ואלה הגדולים מוצאים בתוכנם הקיצוני את אותה סביעת החיים והאושר המלא יותר הרבה ממה שמוצאים אותם רוב בני אדם בלכתם בדרך הממוצע הראוי להם. אני חושב שפה יש איזה סימן ברור מאוד. הסימן דווקא שזה מוצדק זה אם מוצאים אותו סיפוק ולא רק כמו שאר הצדיקים, כמו שאמרתי, אלא אולי באופן יותר. זה כל אחד לפי שורש נשמת. ולכן פה אנחנו מתחילים לשמוע קצת את התשובה לשאלה שלנו. כן? הדרך המנוסר לפי הרמב״ם זה הדרך לכלל, לכל ישראל. לפי הרמב״ם, אז זה הדרך לפרט, כל אחד לפי הסגולה של שורש נשמת. זה כל אחד יכול לגלות לנפשו, באיזה מידה הוא יכול להיות הפרוש הקיצוני הזה של מידה זו או אחרת, מכיוון שזה שייך לסגולה שלו, הוא יכול לתרום לגילוי ערכים של המוסר ולקדושה לעם כולו, דרך מידה מיוחדת שהיא שייכת לשורש נשמתו. ולכן אפשר להשתמש בזה כשלמדנו את המערב בשנים הקודמות, התקלנו הרבה פעמים בנושאים האלו, שזה דעת יחיד, שההלכה היא לא כמותו, אבל זה דברי אלוקים חיים, באופן ברור. כן? אבל ההלכה היא לא כיחיד הזה, מכיוון שיש לו תפקיד מיוחד, כפי ששמעתי מכבר לא צריך להלכה היא, לפי הדרך השייך לכלל. זה מובן.
לא אפשר להבין כך את מעמדו של בית שמאי, של שמאי?
אני חושב, לא חשבתי באותו מישור, אבל אני חושב שזה לא. זה השקפה כוללת אחרת לגמרי. אני לא חושב ש... כן, השקפה שלנו. אני לא חושב שהיו... אני חושב שגם אצל בית שמאי היו שהלכו בדרך הממוסר לפי הלכה כבית שמאי, והיו גם כן יחידים, יחידי סגולה שהיו, כן. כן. יש פה שאלה, כן?
למה אין פעמות לקבוש? כי אם בתקדו של הדיבית להביא את השמיגה המיוחדת, אז למה אתה מסגר את מישהו?
פה, אם אני הבנתי את השאלה, יש הבדל בין פחישות מהתומה, ופחישות מהחברה, ברור. אם המושג של פרוש הוא פרוש משאר היהודים, אז זה ברור שזה כישלום, כן? זה מובן. פרוש זה, לפי המדרש שמביא רש"י כבר, שתהיו פרושים מן הטומאה, שתהיו פרושים מן העריות. זה איזה מין גדר ששמים לנטיות הטבעיות. אבל פה הרב הוא הפך...
לא מבין על גדר. למה לא לתקן? גדר, בקורו של דבר, אתה עושה גדר, אתה לא תקן. אתה מתרחק. אני מדבר מדוע לא לתקן. אם אתה אומר שהתפקיד של הבקביל הדעת זה לגלות פעם מחדש, אז זה בטח לא
מבין. דווקא יש את זה בלבול בהגדרות. דווקא מה שאומר הרב, שההתנהגות של שביל הזהב, זאת אומרת הדרך הממוצע, זה שייך לכל אדם, כן? אני לא רציתי להוסיף לאדם הרגיל, כי צדיקי זה לא אדם רגיל, כן? לכל בן ישראל. אבל הוא מוסיף שיש יחידי סגולה שתפקידם לגלות מדרגה יותר עיונה של מידה זו או אחרת, ובזה שייך להם. זה דווקא ההפך. אבל לפי השאלה הראשונה שלך, יש נושא חשוב מאוד, שהטעות היא שהפרישות מן התומה, הפרישות מנטיות הרעות, וצריך נדרים כדי להתגבר על היצר, למשל, זה מביא, וזה כישלון, לפרישות של החברה, לפרישות מהחברה, לפרישות מהכלל. ואם אני זוכר את הבראינו בכוזרי, איזה הסבר של הכוזרי, של הריאל, על דקה, על דרך הפרושים האלו, שמביא סוף סוף להיות כמו חנוך, והתחלה חנוך את האלוקים, ועזב דקה את החברה, את העם, כן. לפי כל ההגדרות של התורה, זה כישלון. גם לפי המקרה של חנוך עצמו, תראו את מה אמרו המפרשים, ולקחות האלוקים, אלוהים כי איננו, כן? אלא, אם זה צריך, כתיקון של הנטיות הרעות של הנפש, תיקון של הפחד הזה שהיה פחד של חנוך, הוא פחד להיות רשע כמוהם, ולכן פירש מהחברה שלהם, כן? אם יש איזה צורך לתיקון הנפש, אם זה דרך רפואה תרופה, נאמר, אז זה מותר, אבל רק כל עוד ש... המצב הבריא לא יתוקן. זה ברור מאוד. אז אנחנו לומדים את זה כבר בגמרא, לכל העניינים הקשורים לנזיר, כן? התורה לא אוהבת את זה, אבל אם יש איזה צורך כדי לתקן את הנטיות של היצר רע, אז היא מסבירה איך אפשר להיות קדוש במדרגה של הקדושה של הכהנים, אפילו שזה ארעי, אצל הכהנים זה תמידי, אבל הוא נקרא צדיק רק אחרי שקיים את הנדר שלו. כל שלא קיים את הנדר שלו, הוא נקרא נזיר. וההסבר הוא פשוט מאוד. אם הוא צריך את זה, אז צריך לדעת שזה כמין גדר, אבל שזה, יש לך לומר, החומרה שלו, זה כולה של התורה, מבחינת פרט, זה לא ההלכה, כפי שאמרתי עליהם. ההלכה היא לא כמו הקיצונים האלו, אבל זה הפעם הראשונה שאנחנו עושים מקור שמסביר, מסביר למה זה בסדר, באיזה כיוון זה בסדר. אם באמת הם גדולים, ענקים, גאונים של אותה מידה, ומגלים את הדרך לשעם ישראל. לפי הספרים של המוסר שאני למדתי, אני חושב שהרמח"ל היה אחד מהם. זאת אומרת, כשאנחנו מוצאים את ספר המוסף שלו, שנקרא מסילת ישרים, אוחזים מפחד, כן? אם זה ההגדרה של הקדושה של כל אחד ואחד, כמה בני עלייה יש. מבינים את השואל. אז אנחנו רואים, זו הייתה תקופה של סוף ימי הביניים. שהיו ענקים של המוסר, ענקים של המידות, שהיו יכולים להגיע לאותה מדרגה. כן? אני חושב, לפי דעתי, אני חושב שאי אפשר להשתמש בספרים האלה, בחינוך המוסרי הרגיל של עם ישראל, זה שולחן ערוך של המוסר ליחידי סגולה, שולחן ערוך של המוסר לעצירים של המוסר. אני מתכוון למסילת ישרים דווקא. יש המון ספרים כאלה. מה?
גם בנהיגה?
נאמר בדרך כלל, כן? כשאתה מתקדם, מה נדרש ממך, כן? אז אתה שואל את עצמך, אם אני רוצה להיות אמיתי, אם אני רוצה לומר אמת, אני יודע עכשיו פעם אני לא אגיע לזה. ואם זה העמידה, אתה יהודי או לא יהודי לפי קנה המידה הזה, אז צריך לדעת שקודם כל התלמידים של בתי ספר מפחדים מזה, כן? ויש להם בעיות נפשיות חמורות מזה. הם יודעים שזה מוסר שייך לגדול לגדולים, כן? פה יש איזה קושי, וזה זה, זה לא הספר היחידי, כן? טוב. ופה הרב נתן לנו איזה קריטריון נאמר שקל לתפוס אותו. אם בן אדם בוחר לעצמו איזה דרך של פרישות, כפי שהרב הגדיר אותו, ומוצא בזה העושר שבחיים, שזה יעד של התורה, אז זה סימן טוב לו. אם לא, זה רבים, איך אומרים, בהקשר של תלמוד תורה, רק דקה, רבים עשו כרבי שמעון לא חי ולא עלה בידם, זה לא עלה ביד, כן.
אז איך אתה רוצה לחלוטת בין משהו להרותן, שאתה יודע מרביר, על זה אתה מרביר את דורבן קטן, על תת משהו, הוא מגזלה בזה, תת משהו בעלומי חורבן על תשע הנזיר. שיטת הרמב"ן במונר על זה שחזר מיזוכו.
המקור הוא בגמרא, באותה...
כאשר מדובר על פרושים, הרמב"ן ממשיך בסדר של רש"י, וכאן
לסוגיה... יפה, יפה, יפה. אני חושב שזה לא סופר. זאת אומרת, רמזתי קצת לפני זה, ואני אסביר קצת יותר. כל עוד שלא קיים את נדרו, נקרא חוטא. לפי הגמרא נקרא רשע. כן, מכיוון שאוסיף מצווה על מצוות התורה. ולכן כל הפרשה מתחילה באיש כי יפלי לנדור נדר. זה משהו פלא, בפחת הכלי יקר מסביר את זה יפה. זה משהו פלא, עניין של הנדר. ההסבר, אני לא זוכר את המקור, אבל ההסבר הכללי של העניין שמכיוון שיש לנו סייחתא דשמיא שבאה נגד היצר הרע, אבל לפי מניין המצוות של התורה. מכיוון שיש איזו מלחמה בין היצר הרע והתורה, וכל יום היצר הרע מתגבר, כמו שאנחנו יודעים מכמה מקורות, ולכן מקבלים סייחתא דשמיא, כדי ללחום נגד היצר הרע, אבל לפי מניין המצוות של התורה. אם מוסיף לו מצווה נוספת על מניין המצוות שבתורה, אז הוא מסתכן בזה, מכיוון שברוך שלא יהיה לו אותה סיוע, סייחתא דשמיא, נגד המצווה הנוספת. זה מובן, ולכן הוא עצמו הכניס את עצמו לדבר מסוכן. לכן הפסוק אומר, איש כי יפלי לנדור נדה. ואם היה מסוגל, כל עוד שלא קיים את נדרו, אז נקרא רשע, ויש עוד הסבר בגמרא, אני לא זוכר אם רשי הביא את זה או רמב"ן הביא את זה, מכיוון שאסר על עצמו, מה? נכון, הנאות החיים שהבורא נתן לו, כן? ולכן הוא צריך לתת את הדין ביום הדין על זה. אם אני זוכר את זה. אבל כשקיים את זה, הוא הגיע לאותה מדרגה של קדושה, אז זה לא סותר, זה רק משלים אחד את השני, אז הוא ירד מקדושתו, ולכן הוא צריך לכפר על זה. יש משהו דומה, למדנו את זה פעם, מיד כשאנחנו גומרים את כל התפילה של יום הכיפורים, כן? מיד אנחנו מתחילים, והוא רחום מכפר עוון. איזה עוון? כל יום, עד הדקה האחרונה, היינו כמלאכים, מיד, מחזיקים את התפילה של יום הכיפורים, ומתחילים, בלי שום הפסק, בלי שום הפסקה, מתחילים והוא רחום יכפר עוון. שמעתי על זה שני הסברים. ההסבר הראשון שכל ישראל ערבים זה בזה, אז הכוונה הוא לעוון של איזה יהודי שעשה איזה עוון באותו רגע, כן? אבל ההסבר הזה הוא לא מספיק, מכיוון שאפילו הרשעים שבחשעים, יום הכיפורים מחפה, בעצם היום, היום מחפה, זה מובן, כן? טוב, ההסבר השני הוא ככה, כל יום הכיפורים היינו במדרגה של קדושה העליונה לגמרי, וירדנו, אז העוון של הירידה מאותה קדושה. זה פרוד זה דומה מאוד, כן.
כיצד פעמי ישב את זאת, ההגדרת הרב על התיישות, כדידת הסיבור, הוא נזדמך מהמבן, ולא המבן בעצור כתב שהיא יחד מתאייב מוצרות, ואם היא
ולכן להיות חסיד, להיות צדיק מיוחד של מידה מיוחדת, כן? ולכן לקיים מידה זו, אבל התוצאה היא לא לקיים מידה אחרת, כן? ולכן זה לא כל כך מתאים להשקפה של התורה כולה, שהיא למסור לנו את הדרך ילך ובא, לפי איחוד המידות. זה אולי שלמדנו פעם עם המערה להגדרה של תורה מן השמיים, כן? מה זה תורה מן השמיים? לפי המערה, אתם זוכרים את זה? הוא מביא את הפירוש של רשי על המין השמיים, שזה אש ומים. אז הוא אומר, התורה לא שייכת לטווח שלנו. בטווח שלנו האש נוגד את המים. בשמיים יש איחוד. שמיים זה עוד מדרש שאומר סמיים, כן? וזה אש ומיים בבת אחת. אז אנחנו צריכים תורה שמקורה מעולם שיש יחוד המידות. ולכן זה נקרא תורה מן השמיים. אז אם אתה רק צדיק של מידת האש, שזה מידת הדין, או רק צדיק של מידת החסד, שזה מידת המים, כן? אז אתה לא שייך לתורה שלנו, שהיא תורה מן השמיים. ברוך שאתה מקיים כל המצוות, כן? אבל פה יש איזה מין אי התאמה בהגדרה של הצדיק של התורה. זה מובן. ולכן זה נקרא חסידות. ברוך שצריך קודם כל להיות צדיק כדי להגיע למדרגה של חסיד, כן? אז פה יש לנו, אולי אני אחזור קצת אחורנית כדי להסביר קצת יותר את זה. היו לנו, התחלתי קצת בזה. הייתה כבר התקופה של האבות, כן? התקופה של האבות, הייתה דווקא התקופה של היחידים האלו, שהיו צדיקים של מידה זו או אחרת. אחר כך באה התקופה של הבנים, ולכן בא הפסוק דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כן? שהיא התקופה של קיום התורה לפי ייחוד המידות. זה השיטה של הרמב"ן. כן? בשיטה של הרמב"ן, אני לא חושב שהדברים הם באותה מדרגה. כן? הרמב"ן מתייחס לבני אדם, כמות שהם, כפי שהם, סליחה, והוא יודע שצריך לעזור להם עם איזו אזהרה של פרישות. ולכן הוא מונה בין מצוות של התורה, מצווה אחת שהיא מצווה של הפרישות. ולפי הרמב״ם, אם אתה מקיים את כל מצוות של התורה, אתה לא צריך את זה. כן? שוב, אני חושב שהרמב״ם מדבר ברמה הכי עליונה. מי שיכול, בכוחות עצמו נאמר, אם שאתה נשמע יבק בכוחות עצמו, להתגבר על היצר הרע שלי. הוא מדבר למי שהיצר הטוב שלו מתגבר בקלות על היצר הרע שלי. אבל הרמב"ן הוא מתייחס לבני אדם כפי שהם, והוא יודע שצריך גדרים, איך אומרים?
גדרים.
כן, סייגים, כן, כדי לעזור לחולשה של הנפש. לכן אין סתירה. פה הרב לוקח את הדברים ברמה עליונה מאוד. הוא מדבר לא לפרושים האלו של הגדרים, של הסייגים, אלא דווקא לענקים של מידה זו או אחרת, שהם באמת קיצונים בהתנהגות לפי מידה זו או אחרת. והוא אומר שהם יחידי סגולה. זה מובן?
אנחנו צדיקים
שמיליונים
שיש להם מידה מיוחדת, יש סכנה
לנהוג
בהם?
לא. צריך ללמוד מהם איך מקיימים אותה מידה, ולא להתיימר לעשות כמוהם. כי ההלכה, מכל מקום, סוף סוף המסקנה, כי ההלכה איננה כמו השולחן ערוך שלהם, לפי אותם מהם.
אתה רוצה לקבל מהם מה שבהם?
כן, לקבל מהם, איך אומרים, הערה של חוכמתם. ולא להתיימר להתדמות להם. וחדות. אני יכול להסביר את זה ככה. זה קשור לנושא חשוב שנקרא מעשה רב. כן? אתם יודעים מה זה הנושא של מעשה רב. בכל שיטה, בכל חדר יש מנהגים שבאים מהתנהגות של הרב באופן הרבה פעמים שמחתי מגדולים. כן? שהם עושים לתלמידיהם, שוב, להתיימר, לחכות מעשה רב, כן? זה מובן מה שאני אומר, רק כשהוא נותן להם היתר רב. מכיוון שלא כל אחד יכול ללכת באותו דרך. זה תלוי מה הוא שורש לחמתו, כן? עד באיזושהי מדרגה של שימוש הרב, אפשר ללמוד ממנו במנהגים האלה. ולכן, לומדים, כך היה עושה הרב המיוחד הזה, השייך ליחידים הזה. לומדים איך היה עושה, אבל לא מעיזים להראות את עצמם כחסידים מסוימים. תפסתם מה שרציתי להזמין, כן? כי זה מסוכן מאוד. זה מסוכן מאוד. וזה ממש מסביר למה כל כך בכמה שיטות אתה רואה אחד ברחוב, אתה רואה את כולם. כן? וזה מין טיפוס ככה מודפס. כן? וממש, יש סכנה לזה, כן? זה מובן. ואיפה הסכנה? שזה חיצוני, שזה רק סיכוי חיצוני. מה קורה לפנים? לא, אני התכוונתי לעניין של שימוש הרב, שזה מידה יותר עליונה מלימוד, כן? זה דקה גבי שבוע, זה פשוט. משה קיבל תורה ומסרה למי? יהושע. זה מעשה רב. יהושע היה מסוגל להתדמות למשה. וכל שאר בני ישראל היו לומדיה של תורה. זה מובן, כן? ומה שאמרתי זה, זה לא, זה לא בדיחה. אני חושב שזה סכנה לרוח היהדות, כן? סוף סוף אנחנו נתקלים ב, ב, בתופעה שהיא יכולה להיות מסוכנת מאוד. זה, זה כבר לא שיטות, זה, זה כבר דומה לכנסיות. זה, זה מובן שאני אומר, כן? טוב, אם אין עוד שאלה, נמשיך כך. טוב, עוד כמה מילים ואני... אולי לפני זה, כי אני עלול לשכוח את זה. בקטע אחר, זה נמצא בספר אורות, אז הרב מסביר את ההבדל שיש בין הקדושה הטבעית והקדושה שכנגד הטבע. אז הוא מגדיר את הקדושה שכנגד הטבע לפי ההגדרות של הפירושות. כן? זאת אומרת, מה זה פרוש באותו מובן? הוא צריך לנתק את עצמו מהטבע, ללחום נגד הנטיות של הטבח שלו לטבח סתם, זה מובן, כדי להתגבר על זה, וזה נקרא פרישות, וזה נקרא קדושה, קדושה אלטיבית. אנחנו רגילים לראות בהגדרה ההיא, בהגדרה הזו של הקדושה, השיא של הקדושה, המדרגה הכי עיונה של הקדושה. מי שמתעלה על הטבע, אז נקרא קדוש. הרב הופך את זה ואומר שזה המדרגה הכי פחותה של הקדושה. כי דווקא הקדושה הטבעית, כשנטיות הטבע ונטיות הקדושה הולכים באותו כיוון, ואז זה סוד החיים המאושרים שאמר, אז זה הקדושה האמיתית, שהיא הקדושה שבטבע. פה יש נושא חשוב מאוד, זה מובן, אתם מבינים את חומרת הנושא, כן? היינו רגילים להגדרה השלילי של הקדושה. יש טבע ויש נטייה למוסר, וכדי להגיע לערכים של המוסר צריך ללחום נגד הטבע. לפי המושגים של הרב באורות, זה נקרא הקדושה שכנגד הטבע. וכשלמדתי את הנושא הזה בתרבות הכללית, אז אני מצאתי שמישהו יוצא מן הכלל, זה ההגדרה של הקדושה בכל תורות הגויים. כן? זה הגדרה שלילית שמביאה לאיזה מדרגה חיובית. אבל אתם מבינים לפי ההסבר של הרב פה, זה יכול להצליח רק אצל יחידי סגולה שתפקידם, מטרתם, סגולתם זה איך אומרים, לחרוש את זה, לפלס דרך. ואם אתה לוקח אותה הגדרה של הקדושה שכנגד הטבע בשום שרה, כן? וכל עוד שאתה יותר נגד הטבע, אתה יותר מאושר להיות לא מאושר, כן? אז אתה מוצא רק הגדרה שלילית, לא רק של הקדושה, אבל סוף סוף של הדת עצמו. זה מובן. וחשיבות הנושא היא, שוב, ייחוד השם. מי שברא את הטבע, נתן את התורה. ולכן כל עוד שאנחנו לא מגיעים לאיזושהי נקודה, שגם נטיות הטבע וגם נטיות התורה זה אותו כיוון, אז אנחנו לא הגענו לאושר הנפש, שאושר המצפון לפי הגדרות של הפילוסופים, שהרב מדבר עליהם. טוב. ברור שבטבע יש קליפות, יש תומה, וצריך להיזהר מהקליפות, להיזהר מהטבע, יש לנו מצוות לזה. טוב. אבל כשהנטייה לקדושה הוא מלכתחילה, נטייה של הקדושה נגד הטבח, אי אפשר להגיע לאותו עושר פנימי שהרב מדבר עליו. ולכן אני חושב שזו ההסבר הכי יסודי. אם שוכרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא מגיעים להצלחה בכיוון של הקדושה. זה מובן.
איך מגלים
את זה
בפועל?
מה? לכן יש לו הסבר אחר לשאלה שלך, דווקא ברורות גם כן, ואני אקרא רק כמה משפטים. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. זה מובן, כן. והוא מסביר את זה ככה, בגלות התרגלנו לאותה קדושה שהיא כנגד הטבע. כל הטבע, כל העולם החיצוני היה עוין, היה עוין. ולכן התרגלנו לזה כדי להיות קשור לערכים של הקדושה, צריך להיות פרוש לא רק מן התומה, אלא מהעולם. ובלית ברירה, זה היה התנאי להישאר יהודי בעולם. כן? אבל הוא מנבא פה שיש איזה מין כיוון של קדושה עברית, אני אומר, ואומר טבעית, כן? ושהיא נמצאת לעם היהודי, כמובן, לעם ישראל, רק בארץ ישראל. אני עוד ממשיך קצת. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אני חוזר על המשפט הזה. כשאומרים שהשכינה ירדה בגלות עם ישראל, אז זה רק בממד של ההגדרה השלילית של הקדושה, זה רק המישור ששייך לכוחות השכינה בבחינה של הקדושה שכנגד הטבע. זאת אומרת, השכינה שירדה לגלות, גם כן, אם אני אעיז להוסיף את זה למה שאמר הרב, היא הייתה שכינה כנגד הטבע. היא הייתה שכינה באבל. ואתם זוכרים מה אומרת הגמרא, כן? הסימנים, זה במסכת סנהדרין. איך אנחנו יודעים שסוף סוף הגאולה תבוא? יש איזה סימן. מה? לא, זה באותו דף, אבל קצת למעלה. דיו לאבל מאבלו. זוכרים את זה? דיו לאבל מאבלו. לאבל מאבלו. אמרתי להבל. לא, באלף, כן. לאבל מאבלו. זאת אומרת, אין דבר כזה, אבל שנמשך לנצח. על הנצח שכחתנו, אתם זוכרים את הפסוקים באחד, כן? ולכן, יש איזה אבל בשכינה, אצל של השכינה בגלות, מכיוון שהיא צריכה להיות כנגד רצון הבורא שברא אותו עולם, ושהיא בגלות בקיצוניות של העולם. אז הוא מובן, אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. ואני ממשיך. סליחה היא להיות בלועה בתמצית העיונה, בקדושה העיונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה. זה מובן? טוב, לכן אני אשתכל את התשובה פה, פה בעיניו. ושוב, הנושא הוא חשוב מאוד. ושוב נחזור לנאמר לכל הפוסקים, אבל עכשיו בעיקר לרמב"ן, כן, שהתורה שייכת רק לארץ ישראל. אז כשהיינו בגולה היינו צריכים לרמב"ן כדי ללחום נגד הנטייה לטבעיות החיצונית הטמאה, כן? אבל לפי הרמב"ן, לפי דעתי, זה תואם מה שכותב בסוף יד החזקה, למה יחזירו ישראל, עם ישראל לארץ ישראל, כדי להיות נורמליים, כדי לקיים את התורה. זוכרים, מה? נכון. הוא לא אומר ככה בצורה טבעית, אבל זה משתמע מה...
גם
ההקדים
האלה, אם בסופו של דבר מגיעים לבישור של הטבע, שהוא משל את הרמח"ל, והמדוד שלו יש לו פרישות, שם הוא עותק כתמעט מהרעות הבאים, ופעמים זה במדעת הקדושה, הוא עותק פוק פעם, יש את כל הרעות הפעמים, יש אכילה ויש פגיעה, אבל כל זה זה במדעת הקדושה.
נכון, אבל מה שרציתי להוציא, וזה החידוש של הרב לקידחתי, זה שייך רק ליחידים, זה מובן. יש בכוחם להגיע לאותו איחוד המידות במדרגה שלהם. אבל מי שמתרגל להגדרה הרגילה של הקדושה במובן השלילי, כן, אז זה כישלון. מה שמוסיף הרב שוב, זו הייתה הצרה שהיה צריך לסבול בגלות. אני זוכר, לפני כמה ימים היה לי איזה נסיעה בארץ, בתוך הגבולות. אם אתם שואלים מהם הגבולות, זה סוד. ו... ראיתי פשוט את הנוף. ופתאום נזכר לי, גלה לי, כמעט כל חיי בגולה, לא ידעתי מה זה נוף יהודי. לא היה נוף יהודי, הנוף היה גולה, כן? זה מובן. פתאום גיליתי שהנוף יכול להיות טבעי, זאת אומרת נורמלי, כן? כי או הנוף לא היה נורמלי, או אני לא הייתי לא נורמלי, כן? אז סוף סוף יש איזה מין אפשרות כזו להיות באיזשהו נוף נורמלי. טוב, זה לא בדיחה, זה כל הערכים היו פה. טוב.
שאלה קשה.
הרי דעתי.
אם אני מבין בדיוק את הדמה הרבי, את הקטע שלו באורות, אז היחידי סגולה שכאן מדובר עליהם, מובילים בעיקר
בגלות.
מגלים את התחושה שלי נגד הטבע ומובילים בגלות.
יפה. אבל אתה זוכר את הביטוי של הגמרא, רציתי כבר להמשיך על השאלה שלו, יפה ששאלת, מקדש מעט, כן? זה עניין של מקדש מעט, תפסת מה שאני אומר, כן? זה יחידי, היחידים האלו היו חיים, ויש הרבה פרקים באורות על הנושא הזה, היו חיים מרוחו של ארץ ישראל, כן? וזה עניין של מקדש מעט, ו... אני פעם הסברתי את הנושא הכולל על זה ככה. בתקופה של העם העברי, בני ישראל, בתקופה של הנבואה, היו הרבה הרבה עובדי עבודה זרה. הם ברוך השם היו גם כן תלמידי חכמים, כן? אפשר לומר את זה ככה, בתקופה של העברים היו יהודים, כן? וגם בהפך, בתקופה של היהודים היו גם כן עברים. תפסת? היהודים, תקופה של היהדות, זה הגלות, כן? אבל היו יהודים כאלו שהיו חיים בעברית. זה, זה, זה. אבל זה היה נדיר. זה היה ממש היחידים האלו. הרוב היה יהודי. גם כן, בתקופה של הנביאים, הרוב היה עברי. לא בבר, בבית, כן? אבל היו גם כן יהודים. אם אפשר לומר ככה, בדור של יציאת מצרים, היו כמה יהודים, משה רבנו, יהושע בן נון, קלב בן יפונה, לא הרבה אבל היו, כן. וגם בתוכת הכל. כן.
איזה תזה, אולי להגדיר יותר על איזה תזה מטורפה. אם מדובר על תזה, משהו כללי מאוד, נגיד קוסמי, או טבע האדם. טבע האדם הוא תכונות. אז אנחנו באים לקושי שבהתחלה אמרת שהמצוות קדושים תהיו לגבי הפרט ומצווה ולגבי הכלל זה הבטחה או יעד לאום. אז גם לגבי עניין הטבע, לכל מצווה כפרטה אז נגד הטבע, כל מצווה הוא מצווה, כלל המצוות אולי הן עם הטבע. כל מצווה הוא מצווה הרגעות לא ניתנה אלא בשביל להתגבר על הטבע, על הטבע, על המדיעה הטבעית מה שמקרה.
זה הסבר אפשרי, אבל זה לא נותן תשובה לשאלה שלך.
אני לא יודעת מה השאלה
שלך. כן. טוב, התחלת לומר, ובסימן שאלה, אם מדובר בטבע בדרך כלל או בטבע של האדם, כן. אבל זה לא נותן תפילה מספקת. מכיוון שזה גם זה, זה גם זה. זה צריך להגדיר איזה נטייה של הטבע. בטבע יש יצר הטוב ויצר הרע. ואין לי להגדיר את זה ככה. העניין של המוסר זה לבחור מה שמבקש היצר הטוב נגד מה שמבקש היצר הרע. זה עניין של המוסר, של המידות ושל רוב המצוות כהכנה לקדושה, כן? אבל העניין של הקדושה זה עניין אחר אולי. זה יצר הטוב ויצר הרע בצד אחד והקדושה בצד אחר. זה עניין של עולם אחר מעולם הטבע. מה שמוסיף פה הרב, הוא מגלה את זה שרק בארץ ישראל, גבי העם, עם ישראל, אז יש התאמה אפשרית בין נטיות של הטבע ונטיות של, של הנפש גבי הלביש. בלשון המקובלים, אם אנחנו מגדירים הטבע כעולם, כשיצא מידי הבורא, כמו שהוא רצה לברות, לברות, במחשבת הבורא, כן? אז הטבע הזה הוא קדוש לגמרי. אחרי התפתחות, ירידה של הטבע בעולם הקליפות, בעולם הטומאה, אם הטבע זה עולם הטומאה, ברור שתראה לי חום נגדי. ולכן יש מישורים לגמרי, לגמרי אחרים. הדיוק של ארץ ישראל וחוץ לארץ שייך לנקודה ההיא. גבי העם היהודי, רק בארץ ישראל יש התאמה בעולם הקדושה ובעולם הטבע. בחוץ לארץ היינו רגילים רק לאותה קדושה שהיא כנגד, כנגד הטבע, מכיוון שזה לא היה הטבע שלנו, פשוט, פשוט. אז אולי אני אוסיף רק קטע אחד, ובמאפל, מאפל, הגלות, לפעמים דווקא, מה שאתה אמרת, אלה הענקים, הם הם אשר יאירו לנו את כל חשקת החיים, וישימו לנו מעקשים למישור, כן? ומחשכים לאור, מחשכים לאור. הנה, תמשיכו קצת. המסוגלים לחסידות, זו הייתה השאלה שלך, כן? ג'ן. המסוגלים לחסידות, לקדושה, להשגת רזה, רזה ב... מה? רזה תורה, כן. לא יוכלו לרמות את עצמם לרוב בני אדם. לדמות, כן. לא לרמות. זה לדמות. כן, זה, זאת אומרת, זה העניין אחר. דרכי חייהם צריכים להיות בדרך יותר עליון. מחשבותיהם מוכרחות להיות נטויות למעלה, מוזדלות מעסקי חול ופונות תמיד אל הקודש. ובזה הם עושים טובה לכל העולם. זה הדיוק שלהם. כן? מרבים בו שפח של אושר, של קדושה ושל מנוחה, מחממים את הלבבות ומאירים את הנשמות בסגולתם ובהליכם את ידיהם ומתחפים ממעלתם ומפשטת נפילת רוחנית בעולם כולו. זה מובן. טוב, פה יש לנו את התשובה הכוללת של כל הנושא, דרך כמעט כל השאלות שלנו. כן? אם אנחנו מבינים שמדובר ביחידי סגולה ענקים של המוסר, אז אנחנו מבינים את המקום של פירושו של הרמב"ן בנושא. כן? אף על פי שהלכה לכולם זה כמו הרמב״ם, הדרך הממוסר. אבל הרב מסביר סוף דעת של הרמב״ם. מדובר לא לאלו שצריכים חומרות, שצריכים סייגים. מדובר בענקים של דרכי העמודות הגדול. זה מובן. זה בקצרה מה שרציתי. ואחרי שבועות, אז נמשיך דווקא בכמה קטעים של הרב באורות, מכיוון שהתוכנית הזה מסתיים בסוף יוני, כן? אחר כך זה תוכנית אחר של הקיץ, אז התחלנו באורות הקודש, עכשיו צריך לתת קצת חלק למשנת הציונות של הרמב״ם, וניקח כמה קטעים באורות. אז אורות יש לכם ספרים, כן? למי יש? שאני אראה בדיוק. טוב, ואפשר להשיג. אז תביאו מיום שני הבא את זה. אם יש מניין מתפלל לך, אם יש מניין מתפלל.